ערב טוב לכולם, יישר כוח לכל אלה שבאו בערב חג. טוב, אבל זה יהיה שיעור אחרון, בשבוע הבא כבר שכל אחד יתכופף תחת הפרישידר לנקות. לא רק לבוא כפרזית וליל הסדר לאכול את החרוסת, אלא לפני זה קצת לגלות מעורבות ואכפתיות. טוב, נפתח היום עם סיפור אישי שמאוד מאוד יקר לי, ואחד מאבני הדרך המרכזיות בחיים שלי, ואני חייב את זה לנושא שאליו נקדיש היום את השיעור. אל מכתב של הרבי, מכתב כביר, קצר, לא ארוך, כמה שורות. רעיון כביר ביחס ליציאת מצרים, למשמעות הנצחית של יציאת מצרים, למשמעות המחייבת של יציאת מצרים, ולעניות דעתי כל אחד יכול לקחת מזה הרבה הרבה בשורה, והרבה כוח והרבה מזור לרגעים היותר מעייפים בחיים שלו, ויותר אדישים ויותר קשים. מסר של עידוד ושל עוצמה ושל פריצת המיצרים כפשוטה אצל כל אחד. לפני 8.5 שנים, זה היה ג' בתמוז תשע"א, קיבלתי טלפון מהשליח הראשי כאן בעיר, הרב יצחק גרוזמן. הוא אומר לי, תראה, זה ג' בתמוז היום, זה יום גדול, יום חשוב. אני כותב מכתב פדיון נפש לציון של הרבי, אני שולח לציון, ואני רוצה לקבל איזושהי החלטה על פריצה חדשה, על איזושהי עשייה חדשה, משהו שעוד לא עשינו כאן בעיר. הוא אומר לי, תראה, במרכז העיר יש בית כנסת גדול, מכובד, מבתי הכנסת הוותיקים בעיר. 300 מקומות ישיבה, אין בעיר עוד בית כנסת אשכנזי כל כך גדול, אני חושב כך. ותראה, המקום מזדקן, כדרך בתי הכנסת במרכזי הערים, כולנו מכירים את זה. המקום מזדקן, הרב שהיה נפטר, ולהבדיל בין חיים לחיים, אני חושב שאתה יכול להשתלב שם ולהיכנס לשם, ולראות איך אפשר להתחבר עם הציבור. אף אחד לא הזמין אותך, אף אחד לא קרא לך, אבל אני חושב שאתה יכול להתחבר עם הציבור. אמרתי לו במקום, כן, בסדר, תכתוב, ואני בעזרת השם ילך על זה. טוב, לקח לי חודשיים עד שמצאתי את הכוחות להיכנס למקום שאף אחד לא הזמין אותי. נכנסתי לבית הכנסת, שעת ערב, דווקא בית הכנסת בקר, הכרתי הרבה שנים קודם, גרתי על יד, זה לא היה באזור שלי, אבל זה היה בית כנסת אחר. אני מגיע לשם בערב שבת, בליל שבת, המקום באמת היה גדול ומכובד כמו שתיארו אותו. לא היה מואר כל כך, חלק מהפרוג'קטורים אפילו לא דלקו. הציבור מבוגר, אף אחד לא ראה אותי, ישבנו בסוף בית הכנסת, באתי עם שלושה ילדים קטנים. הנוסח לא של חב"ד, הסגנון לא שלנו, הרגשתי זר ומוזר ואף אחד גם לא פנה אליי, ואחרי התפילה הקהל התפזר ואני התפזרתי, במין החלטה שזה לא בשבילי, אני לא חסר פה לאף אחד ואני לא מחפש את המקום הזה. וזהו, ולא הלכתי לשם יותר. אבל כל הזמן הלב שלי התהפך, בכל זאת, ג' בתמוז, אתה הבטחת שאתה תעשה משהו ותתאמץ, ולמה לא? עוד אבן שאפשר פה להתחבר עם אנשים. חלפו עוד חודשיים, יום שישי אחד, זה היה בערב ראש חודש כסלב, תשע"ב, לא אשכח את זה לעולם. ובדרך הקראי ממש, הכנתי שיעור, אינני זוכר על מה, והגעתי לאיגרת של הרבי שעוסקת ביציאת מצרים, איגרת ככה על הדרך, והמילים היכו בי בראש, המילים זעזעו אותי, נתנו לי כל כך הרבה אור וכל כך הרבה תובנה חדשה, ובאותו ערב הלכתי לבית הכנסת עם שלושת הילדים, וברוך השם יהיה זה הבית השני שלנו, והתברר שדברים שנראים בהתחלה כל כך רחוקים וזרים, הם כל כך קרובים, אם אדם רק פותח את הראש ורק מוכן קצת לצאת מהמיצרים הקטנטנים שהוא תקוע בהם והוא שקוע בהם. אז אני באמת רוצה להקדיש את השיעור היום לאיגרת הזאת על המשמעות הנצחית והאמיתית של יציאת מצרים. מה הפשט שבכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? הרי לא היינו במצרים ולא יצאנו ממנה. אז מה הפשט בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? משמעות הכי פשוטה והכי מעשית והכי מחייבת. אבל כמו תמיד צריך להתחיל עם קצת חיוך יהודי, בטח כולם לחוצים. עוד 24 שעות מה היו התוצאות, נקווה שבעזרת השם יהיו טובות. אבל אף שהמילה טובות גם היא כבר לא כל כך ברורה. אבל שיהיו טובות, אז איזשהו חיוך בכל זאת, בלי שום קשר לבחירות, זה קשור לשיעור, לא לבחירות, אני מודיע מראש. כל מי שיעשה קשרים בין הבדיחה הזאת לבחירות, על אחריותו בלבד. מספרים על לוי אשכול שיוצא פעם עם העוזר שלו לסיור באוניברסיטה, יום ביקור, יש לו כמה מוסדות לבקר בהם. המוסד הראשון שהוא נכנס בתחילת היום לאוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב. הם נכנסים והסטודנטים מתיישבים, מתחילים לבקש דרישות, קשה להם, שכר לימוד, להוזיל את השכר לימוד, להוזיל את מעונות הסטודנטים, להביא מרצים יותר צעירים, לזה, זה, זה. קיצר, העוזר רושם הכל בפתק, כל מה שהם מבקשים. כשהם יוצאים החוצה, הוא שואל את לוי אשכול מה לעשות עם הפתק. מה זאת אומרת? תזרוק אותו לפח. מה, יש לנו זמן לזה? תזרוק. משם הם ממשיכים למעשיהו או לניצן, אחד מבתי הכלא ברמלה. הם נכנסים וגם האסירים יש להם דרישות. רוצים טלוויזיה בכל חדר, רוצים יותר שעות ביקור, לשפר את האוכל, חדר כושר. והעוזר רושם, כשהם יוצאים מבית הכלא, הוא בא להשליך את הפתק לפח. אומר, יש כל מה פתאום, את זה אתה מבין, כשאנחנו חוזרים למשרד, הדבר הראשון שאנחנו מטפלים בו. למה? אומר, תראה, סטודנט אני כבר לא אהיה, אבל הכלא, מי יודע? זה בלי קשר, כמו שאמרתי, זה קשור לנושא השיעור, לנושא של יציאת מצרים, ולזה אנחנו רוצים להקדיש היום את המפגש שלנו. לפני 800 שנה, נפגשים שני ענקי רוח. שניים מהאישים הכי גדולים בהיסטוריה של עם ישראל, במחשבה של עם ישראל, אנשים שהיו ידידים טובים בספרד, על שניהם אומרים שאולי הם הגיעו לארץ ישראל, על שניהם אין לנו עדויות שהם הגיעו לארץ ישראל, אבל שניהם רצו בוודאי מאוד להגיע לארץ ישראל, וזה רבי יהודה הלוי, מחבר הכוזרי, ורבי אברהם בן עזרא, הפרשן על התורה. שניהם היו חברים טובים שהלכו הרבה בטולדו, בקורדובה, הסתובבו ברחובות ספרד הרבה יחד. הוא מספר לנו רבי אברהם בן עזרא, על שאלה ששאל אותו רבי יהודה הלוי. אם רבי אברהם בן עזרא אומר שאת זה שאל אותי רבי יהודה הלוי, אנחנו מבינים עד כמה השאלה היא עצומה. וזאת שאלה שאמורה לזעזע כל אדם ולהטריד כל אדם, מה התורה רוצה מאיתנו. בפעם היחידה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא שולף כרטיס ביקור. בפעם היחידה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו. אנחנו הרי לא מכירים אותו. אנחנו מתפללים אליו, חולמים אליו, מתפללים עליו, הם מבקשים ממנו, הכל. אבל אנחנו לא יודעים מי הוא ומה הוא ואיך הוא נראה, ואי אפשר בכלל לומר את המילים האלו. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין כל דרך לתאר אותו. מי יכול לתאר? רק הוא יכול לתאר את עצמו. פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא פותח את הארנק ושם כרטיס ביקור על השולחן, ואומר, אנוכי, מציג את עצמו, מי אני? ומה הוא אומר? הישג נורא, לכאורה שולי. אנוכי השם אלוקיך אשר, הוצאתיך מארץ מצרים. מי אני? המוציא מארץ מצרים. זה המסמך, השורה המחייבת בפתח עשרת הדיברות, בפתח המסמך החשוב ביותר של היהדות, שהפך להיות גם המסמך המייסד של המוסר, לא רק שלנו, גם המוסר העולמי. על מה יושב הכל? על נס אחד בהיסטוריה. אנוכי, מי אני? השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשאני רק אציג את השאלה, לא אציג את השאלה, אתה כבר יודע את התשובה. אבל בוא נציג רק את השאלה של רבי יהודה הלוי. אומר רבי אברהם בן עזרא, שאלני, רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. הרי היה צריך לומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה הסיפור. הוא עשה עוד 200 ניסים כאלה. מה שהוא, זה בורא השמיים והארץ. אם כולנו הגענו לכאן בריאים, ברוך השם. אם אנחנו עושים שידוכים לילדים. אם ברוך השם כולם הולכים על הרגליים, אם ליהודים יש פרנסה, אם יהודים שולטים בארץ ישראל אחרי כל כך הרבה שנות גלות, אם חזרנו ארצה, כל כך הרבה שנים אמרנו, השעת האחה לשנה הבאה בארץ ישראל, וזכו יהודים לחזור לארץ ישראל, בזכות מה זה? זה בזכות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מביצי קינים עד קרני רמים. ובכל זאת, למה הוא מצמצם? מה פסגת ההישגים האלוקיים? אני אומר קצת מילים בוטות. בעיני הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנדע עליו? מה הוא רוצה שנזכור ממנו? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מבחינתו זאת פסגת ההישגים האלוקיים. זה השורה המחייבת בפתח עשרת הדברות. שואל רבי יהודה הלוי, נקרא במובן מספר אחד. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שואל אבן עזרא, שאלה אני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ. מה מונח בתוך השאלה הזאת? א', שמיים וארץ זה הרבה יותר חשוב. זה הכל. יש פתגם של הבעל שם טוב, אלוקות זה הכל והכל זה אלוקות. בראתי שמיים וארץ זה הכל. מעבר לכך, בראתי שמיים וארץ זה נוגע גם אלינו, זה נוגע לכל הדורות. אם הוא מייסד את המחויבות שלנו אליו, את השיעבוד, על יציאת מצרים, אנחנו לא יצאנו ממצרים, אז מה זה מחייב אותנו? אם הוא היה מייסד את החיוב על אשר בראתי שמיים וארץ, זה מחייב את כל הדורות. כי כל יום מחדש, השמיים נבראים והארץ נבראת. זה מחייב אותנו. למה הוא מייסד, מרכז, ממקד את כל העשייה האלוקית הגדולה? בהישג אחד, שנמשך שנה או חצי שנה או כמה דקות, אבל בזה זה התחיל ובזה זה נגמר. שאלה עצומה, לכאורה זה מקטין אותו, וזה גם לא מחייב אותנו מספיק. השאלה עצומה. אני רוצה לחזק את השאלה לפני שניגש לשמוע את התירוצים, כי באמת יש תירוצים מתבקשים. החיים היהודיים יושבים על שני יסודות, הזכרנו את זה כבר בשבועות הקודמים בכל מיני הקשרים. יהודי, מה שהוא עושה בלי לשים לב, זה להזכיר שני יסודות. את האמונה שלו בבריאת העולם, ואת האמונה שלו ביציאת מצרים. איפה אנחנו מזכירים את האמונה בבריאת העולם? הזכרנו. קודם כל בזה, שאין שמות לימי השבוע. בכל שפה בעולם יש שמות לימי השבוע. סנדי, מנדי, דונרשטיק, מונטיק, דינסטיק, כל אחד יודע בכל שפה שהוא מכיר, שפה שהוריו לימדו אותו, יש שמות לימי השבוע. בעברית אין שמות לימי השבוע, יש מספרים. אנחנו סופרים את הימים לשבת. למה אומר הרמב"ן? כדי שנזכור כל יום את הקרבה לשבת, שהשבת מוכיחה על האמונה בבריאה. אם אתה בשבת לא עובד, אתה בעצם מוכיח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת בשבת. זה היסוד הראשון. כשאני אומר היום יום אחד לשבת ולא היום סנדי, אני בעצם אומר שאני כל השבוע חי עם האמונה בעולם שנברא בשישה ימים והקדוש ברוך הוא שבת בשבת. היסוד השני זה האמונה ביציאת מצרים. איפה אני רואה את האמונה ביציאת מצרים? בזה שאין שמות לחודשים. בתורה, במקרא, גם ברוב התנ"ך, אין שמות לחודשים. לא אלול תשרי ולא ינואר פברואר. יש רק ספירה, ספירה ליציאת מצרים. אומר הרמב"ן למה? בחודשים אני כל השנה זוכר את יציאת מצרים. כל הזמן אני זוכר החודש הראשון, החודש השני. אז בחודשים זה רגל אחת יציאת מצרים. ימי השבוע זה רגל שנייה, האמונה בבריאת העולם. עכשיו בין שני היסודות האלה, לכאורה מה יותר חשוב? האמונה בבריאת העולם היא הרבה יותר מקיפה, היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מחייבת. והנה אנחנו רואים שבין שני היסודות האלה, הקדוש ברוך הוא דווקא מדגיש יותר את האמונה ביציאת מצרים, יותר מאשר האמונה בבריאת העולם. במילא, השאלה של רבי יהודה הלוי ורבי אברהם בן עזרא היא זועקת. מה המשמעות הנצחית? מה המשמעות המחויבית? מה בעצם? למה עשרת הדיברות מבוסס על יציאת מצרים ולא על בריאת העולם? אני רוצה להרחיב עוד קצת את השאלה. האמת היא שכמו שאמרנו, בלי לשים לב, כל חיינו הם להביא ליציאת מצרים. כל חיינו הם להזכיר את יציאת מצרים. החיים היהודיים, בלי שנשים לב, אנחנו כל הזמן זכר ליציאת מצרים. א', נתחיל מההתחלה. יהודי מניח תפילין בבוקר, למה? אתה קם בבוקר, אתה מאבד שעה מהעבודה, יכולת ללכת לעבודה, אתה לובש תפילין שעולות הרבה כסף, למה? מה אנחנו אומרים? ויכוון, אחת המצוות שחייבים לכוון בהם, אם לא זה מעכב את המצווה, ויכוון שהפרשיות שמה ויציאת מצרים מזכירות את ייחוד שמו ויציאת מצרים. דבר ראשון, התפילין נועדו להזכיר את יציאת מצרים. פדיון בחורות להזכיר את יציאת מצרים. שחרית, ברכת גאל ישראל. ערבית, ברכת גאל ישראל. פרשת ציצית, פרשת ויומר. יהודי אומר כמה פעמים ביום קריאת שמיים, פרשת ויומר. כל הזמן למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל השיא, וזאת נקודה שאני חושב שלא הרחבנו בה בעבר, זו הגדרה שראיתי אותה רק בשנים האחרונות, הגדרה מדהימה, השיא הוא ליל הסדר. מה בעצם הרעיון של ליל הסדר? וזה הנקודה הכי מעניינת בכל הסיפור הזה. אנחנו הרי יהודים זה עם זוכר. איך אומרים, יהודים סובלים מהרבה מחלות, דמנציה היא לא אחד מהם. אנחנו, שכחה אין לנו. אנחנו זוכרים, כל הזמן זוכרים. אבל יש הבדל גדול בין הזכירה של פסח לבין כל הזכירות האחרות בשנה. כל הזכירות הן כדי לא לשכוח. לא לשכוח את מה שהיה. זכר ליציאת מצרים. פורים, פסח, סליחה, פורים, חנוכה, לזכור את מה שהיה. פסח זה משהו אחר לגמרי. פסח אנחנו משחזרים את מה שהיה. כדי שכל אחד ירגיש שהוא עצמו יוצא עכשיו ממצרים. זאת הבחנה הלכתית ממדרגה ראשונה, שהיא שונה לגמרי מכל מה שקורה בלילה הזה. פסח זה לא פורים. פורים קראנו מגילה, שלא נשכח את מה שהיה לפני 2500 שנה. חנוכה, בימי מתתיהו, שלא נשכח, מדליקים נרות, שלא נשכח את מה שהיה. פורים, סליחה, פסח, זה לא בשבילו לשכוח את מה שהיה. זה בשביל לחוות שוב את מה שהיה. כל אחד מאיתנו בליל פסח אמור להרגיש ואותנו הוציא משם. אמור להרגיש שהוא עצמו עכשיו משתחרר מאימת פרעה, פרעה ההוא, או הפרעה שעומד מולו וחווה עכשיו את היציאה ממצרים. לכן בפסח יש מנהגים שאין אותם בחנוכה ופורים. צריך לאכול מצה, צריך לאכול מרור, ובעיקר צריך לשתות יין, ובעיקר צריך להסב דרך חירות. מה זה דרך חירות? שתרגיש שאתה משתחרר. שתרגיש שאתה בן מלך. לא הסבא שהשתחרר ממצרים בן מלך, אתה בן מלך, אתה חווית את הניסים וכל האגדה חוזרת על זה שוב ושוב, זה הכל ניסיונות להחיות שוב את מה שהיה, לשחזר את מה שהיה. אגב, יש מנהג שהיום הוא כבר פחות נפוץ, אבל בעבר היה בקהילות ספרד נפוץ, שהאבא מסתובב עם מקל, עם מסק על הכתף, ממש לשחזר את היציאה, כאילו הוא יוצא. בחנוכה ובפורים לא עושים דבר כזה, כי פסח נועד לומר, לא הסבא יצא ממצרים, אתה יצאת ממצרים. הנס ההוא מתרחש אצלך בחיים, ולכן כל מעשה הלילה הזה זה לשחזר את מה שהיה. רוצה לספר סיפור שכבר סיפרתי אותו פה יותר מפעם אחת, ובעזרת השם זה מסוג הסיפורים שאתה מאחל לעצמך לספר אותם עוד הרבה פעמים, שלא ישכחו אף פעם. שמעתי פעם, יותר מדויק, קראתי את זה בהגדה של הרב לאו. מספר, בתחילת שנות ה-90, היה פה בארץ העלייה הגדולה, וקיבוץ גלויות הכי גדול בדורנו, אולי הכי גדול בהיסטוריה, שתוך כמה חודשים ארץ ישראל התעשרה במיליון עולים. ובאמת, התברכנו בעלייה נפלאה, אבל כמו תמיד היו גם נספחים, והיו יהודים שהייתה שאלה לגבי היהדות שלהם, שניצלו את חוק השבות. מספרים שפעם שאלו את גורבצ'וב, כמה יהודים יש ברוסיה. אז אמר, ברוסיה יש 2 מיליון יהודים, ואם יתירו להם לעלות לארץ, יהיו 4 מיליון. אז גם ככה, היו פה עוד כל מיני טרמפיסטים שלקחו על זה והגיעו ארצה, והרבנים התחילו לעסוק בבירור יהדות. מספר הרב לאו שהוא יושב בבית הדין הרבני בתל אביב, שנות 91-92, הוא היה הרב של תל אביב, לפני שהתמנה לרב הראשי לישראל, ונכנס גבר בן 40, מבקש להוכיח יהדות. יש לך מסמכים, יש לך רב שהכירו אותך ברוסיה, אין לי מסמכים. מה יש לך? יש לי 2 עדים. 2 אנשים שיכולים להעיד שאני יהודי. הראשון מספר שהוא היה בברית שלו לפני 42 שנה. נו, תחילת שנות ה-90, אדם שעשו לו ברית בשנת 50 ברוסיה, זה בוודאי יהודי, זה הורים שמסרו את הנפש בשביל זה. בסדר. מה השני? השני אומר, תראה, אני לא מכיר את זה שהביא אותי, אבל הכרתי את אמא שלו. ויותר יהודיה מאמא שלו אין. והוא מספר סיפור. הוא אומר, האמא הייתה רופאה בבית חולים במוסקבה. רופאה, בית חולים ממשלתי, כמו הכל. וכלפי חוץ, קומוניסטית כמו כולם, אף אחד לא מתאר לעצמו שמשהו שונה בה. אבל אני ידעתי על משהו אחד שונה. היא הייתה מעשנת כל יום 2 קופסאות סיגריות. עם הסטרס, עם העבודה בבית חולים, כל הזמן מעשנת. בלילה, לפני שהייתה הולכת לישון, הייתה מוציאה סיגריה אחת מהקופסה, מתכופפת תחת המיטה, ומניחה אותה בתיבה מתחת המיטה. ככה הייתה חולפת שנה שלמה 365 סיגריות. אחרי פורים, בכל שנה, היא הייתה מוציאה את הקופסה, אוספת את הסיגריות בשקית, באה אליי הביתה, נותנת לי את הסיגריות, אני הייתי הולך לשוק השחור, מוכר אותן, וקונה 2 קילו קמח. אופה לה מצות, 2 קילו מצות, מביא לה והיא הייתה חוגגת עם המשפחה ליל הסדר. אז כזאת אמא, בוודאי שהבן יהודי, אין בזה שום ספקות. הרב לאו מאוד התרגש מהסיפור, מבקש לדבר עם האמא. אמרו לו שהאמא לא פה, היא עדיין ברוסיה. התקשר אליה לרוסיה עם כל תקלות התקשורת, עד שמצא אותה אז, והוא אומר לה רק משפט אחד. אנחנו חוגגים ליל סדר לילה אחד בשנה. את חגגת ליל סדר 365 לילות בשנה. הרעיון של פסח הוא שאנחנו חוגגים אותו כל השנה, אבל כל השנה זה רק לזכר מה שהיה, שלא נשכח, לילה אחד בשנה אנחנו יוצאים ממצרים. כל החגיגה של הערב הזה זה לשחזר את מה שהיה, לחוות את זה שוב ולהרגיש שזה קורה איתי. על מה אני שותה יין? על מה שקרה עם אבא שלי? אני לא שותה יין על מה שקרה, על מה אני מסב על כרית? שאבא שלי המלך, אבל מה אני? לא, אני מסב על כרית כי אני מלך. אם אני יוצא הלילה ממצרים, אם אני זוכה לכל הניסים, אז במילא אני בן מלך. אז לי ראוי להסב על כריות כמנהג בני המלכים. ואנחנו באים ושואלים, מה בעצם המשמעות של כל הדבר הזה? איפה יצאנו ממצרים? איפה נכנסים ממצרים? למה הקדוש ברוך הוא מעמיד את זה בראש כל ההישגים שלו? ומה זה אומר לנו בפשטות? באמת נקודה נפלאה, בואו נתחיל. את הקטע הראשון קראנו, קטע השני, ספר החינוך מצוות את זין. אומר לך ספר החינוך, אל תתפלא, אבל תשים לב שחצי מהיהדות זה זכר ליציאת מצרים. אין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה. כמו אמרתי, זו, פירטתי, הנחת תפילין, פדיון בכור, פרשת ציצית, ברכת גאל ישראל. כל הקידושים בחגים, זכר ליציאת מצרים. כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו, זכר ליציאת מצרים. אז זה כל השנה, זכר. ליל פסח. הוא לא זכר ליציאת מצרים, הוא יציאת מצרים. בלילה הזה כולנו יוצאים באופן רוחני, באופן פנימי ממצרים. כך נאמר בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכל דור. בגרמניה, באמריקה, ברוסיה, בכל מקום, בכל דור, בכל תקופה. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם, לי בצאתי ממצרים. לא את אבותינו גאל הקדוש ברוך הוא, אותנו הוא גאל. לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם. אומר הרמב״ם, יש לזה השלכות הלכתיות, לכן כל מעשה הלילה הזה, זה מעשה של דרך חירות. לא זכר לחירות, חנוכה זה זכר לחירות, פורים זה זכר לחירות. הלילה הזה הוא דרך חירות, אנחנו חווים עכשיו חירות, כי הניסים קרו לנו, לא לאבותינו. אומר הרמב״ם, הלכות חמץ ומצה פרק זין, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו. אתה צריך לשדר, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיעבוד מצרים, אתה, שימו לב למילה. לפיכך, כשסועד בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות, לא זכר לחירות, דרך חירות. וכל אחד ואחד בין אנשים ובין נשים חייב לשתות 4 כוסות של יין. ואנחנו שואלים מה משמעות העניין, מה לוקחים מפה, לאן התורה רוצה לכוון אותנו עם העניין הזה שתבין, אתה אמור לצאת ממצרים, אתה יוצא ממצרים. אוקיי, מה רצית לתרץ על שאלתו של רבי יהודה הלוי?
אני חושב
כן.
ובניית העולם מי היה? זה נחש?
זה פשוט מה שדיבר אליהם, אל בני הדור ההוא. כי הם היו שם. זה התירוץ הפשוט, אבל מצד שני, יהיו שיתנו, שאם זה בגלל זה, אז הם חייב רק אותם, את אלה שראו. ומה איתנו שלא ראינו? זה עובר במסורת. נכון, נכון. באמת זה ההסבר הפשוט. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אנשים שיצאו ממצרים, אז הוא אומר להם, תראו, ראיתם, הוצאתי לך, אתם ראיתם, אתם חוויתם. נכון. לפני שאני נכנס לעניין, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. שאלה ככה, שתראה קצת אולי קלוצקה, שכמו שאומרים, אבל אין שאלה יותר מעניינת, זו שאלה שכל אחד אמור לשאול את עצמו. הקטע הפותח את האגדה. אנחנו מתיישבים בליל הסדר, כל המשפחה, עשינו קידוש, שתינו כוס ראשונה של יין, אכלנו את הקרפס, שברנו את המצה, והגענו למגיד. מתחיל הקטע בעצם המרכזי של הסדר, שקריאת האגדה, לקרוא את מה שהיה. עם מה האגדה נפתחת? מה הקטע הראשון? עם קטע מאוד מאוד משונה, שאין כמעט בכל האגדה קטע שנכתבו עליו יותר פירושים מאשר הקטע הזה, האוהה לחמניה. קטע שאתה פשוט קורא אותו ולא מבין מי נגד מי, למה הוא בא ומה המטרה בו. הקטע הזה מורכב בעצם משלוש פסקאות נפרדות, עבר, הווה ועתיד. הקטע הראשון עבר, הלחמניה, הלחם הזה, המצה שעל השולחן, לחם עוני, קטע קודר כזה, פתאום שמקלקל את כל השובר חגיגות, שובר מסיבות, הורס את כל האווירה החגיגית של הסדר. הלחמניה, המצה הזאת זה לחם עוני, שאבותינו אכלו כעבדים במצרים. הקטע השני פתאום פונה להווה, ולכן אנחנו, בלי ולכן, והעניים, כל דכפין יצא ויכול, העניים מוזמנים לאכול איתנו. והקטע השלישי, עכשיו לא טוב, עכשיו אנחנו עבדים, לשנה הבאה נהיה בני חורין בהר עדי ישראל. מה הקטע הזה רוצה? מה המטרה שלו? קודם כל, מכל כיוון שנשאל, א', זה הטעם של המצה. אנחנו הרי נקראנו בתורה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, בשבועות הקודמים, נקרא בהמשך האגדה שהמצה היא לחם החירות. המצה זה הלחם שמסמל עד כמה מהר יצאנו ממצרים, שאלה שאתמול לא רצו לשחרר אותנו, היום גירשו אותנו עד שלא יכולנו להתמהמה. מה מספרים לנו שהמצה זה לחם עוני, לחם עבדים? סתם, למה לקלקל את האווירה? אם המצה בהמשך תהיה כל כך חגיגית, למה מספרים לנו שזה לחם עוני? ב', הלך מעניה דאכלו אבותינו בהר עדי מצרים? אבותינו לא אכלו מצות במצרים. הם אכלו מצות אחרי שהם יצאו ממצרים. את המצה אכלו, הכינו בשביל היציאה ממצרים, שיהיה להם עוגות מצות. רק רדו בהם, הוציאו אותם כל כך מהם, שהלחם לא הספיק להחמיץ. אבל מה זה אכלו אבותינו בהר עדי מצרים? לא אכלנו במצרים, אכלנו מחוץ למצרים. ב', עכשיו אתה מזמין את העניים לאכול? נורא יהודי. עכשיו שאתה יושב מאחורי הדלת, עם דלת סגורה, רשימת המוזמנים סגורה, כל דכפין יתה ויכול. את זה הייתי צריך לומר בבית הכנסת. כשהעניים לא שמעו, כשהעניים נמצאים שם, צא לרחוב, תאמר, כל דכפין, נראה אותך אז. פותח את הדלתות ואומר בכל, כל דכפין יתה ויכול. יושב מאחורי דלת סגורה עם בני המשפחה ואומר, כל העניים מוזמנים לבוא. באמת, נורא אלטרואיסטי, נורא רחב ל... אז מה קורה כאן? והדבר השלישי, השטה, עכשיו עבדים, לשנה הבאה בני חורין, ככה מתחילים את הסדר. כל הסדר ידבר על הניסים ועל הנפלאות. מתחילים במין תאום ציפיות, קודר כזה. מה המטרה? מכל כיוון אפשרי. שאלות הגדולות שהמפרשים הרבו לעסוק בהם. סדר מגיד אגדה של פסח, הלך מעניה דאכלו אבותינו בהר עדי מצרים. זה הקטע הראשון, הלחם הזה הוא לחם עוני, לחם שמזכיר עבדות, מזכיר סבל. ב', כל דכפין יתה ויכול, העניים יבואו. וג', השעת האחה, עכשיו המצב לא משהו, אבל לשנה הבאה בהר עדי ישראל, לשנה הבאה בני חורין. הבודרם אומר שזה, כל הקטע הזה כולו נועד לאותה מטרה. לעשות לעניים טוב על הלב. אנחנו הרי רוצים להזמין את העניים, להזמין אותם אלינו, אבל העניים לא ירצו לבוא, לא נעים להם להתארח. זה לילה עם כל כך הרבה הוצאות וכל כך הרבה השקעה של כסף. לא נעים להם לבוא להתארח. אז כל הקטע הזה נועד לעשות להם טוב על הלב, ליצור אחווה. אנחנו אומרים להם, אל תיקחו ללב, כולנו היינו עניים פעם. אתם רואים את הלחם הזה? זה מה שאכלנו כולנו כעבדים פעם. ועכשיו רע, לכולנו רע. לשנה הבאה בהר עדי ישראל, שנה הבאה לכולנו יהיה טוב. כל הקטע הזה בעצם נועד לרפא את הלב הפצוע של העניים שצריכים להתארח. אז אנחנו אומרים להם, לא קרה שום דבר, כולנו היינו באותו מצב, במקרה אנחנו בראש השולחן, זה גם היה יכול להיות הפוך. למה אומרים את זה בתוך הבית? זאת שאלה שהוא צריך לבאר אותה. אבל בעצם כל הקטע נועד להזמין את העניים. הבודרה מוסיף דבר מאוד יפה. שאלנו, רגע, אבל ממתי הלחם עוני, איפה אבותינו אכלו לחם עוני? הרי אכלו אותו מחוץ למצרים וזה לחם החירות. אומר הבודרה, חידוש גדול שלא כתוב בתורה. הוא אומר שיש לו חבר שהיה שבוי במדינת הודו. אז היו התקופה שהיו עבדים, שהיו מתנפלים על אוניות ולוקחים את האנשים, מוכרים אותם לעבדות. אדם בשם רבי יוסף האזובי, אומר, האדם הזה נלקח לעבדות בהודו, ומה שנתנו להם לאכול זה מצות, לא לחם. למה? כי המצה מתעכלת לאט. אז במילא אתה נותן להם מצה, ככה הוא אומר, אתה צריך לתת פחות אוכל. המצה מתעכלת לאט, אז במילא זה מאכל עבדים. אומר רבו דרם, אולי זאת הכוונה, הלך מעניה, דאכלו אבותינו בארץ מצרים, לחדש חידוש שלא כתוב בתורה, שאבותינו כבר בתור עבדים קיבלו מהקלגסים המצריים, מהקפו המצריים, הם קיבלו לחם עוני, קיבלו לחם מצה. ככה, ועם כל זה עושים לעניים טוב על הלב, ככה אומר רבו דרם. אבל שוב, מה פה הנקודה? כמו שאמרנו, אם זה לעניים, אז למה אמרנו את זה בבית כנסת? בתורה לא נאמר דבר כזה, שהמצה היא לחם עוני, אדרבה היא לחם חירות, לחם שמסמל את הגאולה. נקרא את השאלה של הברבנל, יש לו פירוש על ההגדה בשם זבח פסח, גם זה אינו שווה לי, הוא אומר כל ההסברים האלה לא משכנעים אותי, כי היה ראוי לומר דאכלו אבותינו ביציאתם ממצרים, ולא בארץ מצרים, שמורה על ההרגל וההתמדה כל זמן ישיבתם שם, ובשום מקום לא ראינו שבמצרים אכלו מצות. ההסבר של אבו דרם הוא יפה, אבל הוא אומר בתורה זה לא נאמר, לא שמענו אף פעם דבר כזה, שבמצרים הם אכלו מצות. אז אם כן, אנחנו נראה עוד מעט שגם הקטע הזה, הקטע כביכול קודר הזה, הוא חשוב מאוד בתור הוראות דרך בתחילת הסדר לרעיון הזה של יציאת מצרים. אוקיי, נתחיל. יש יהודי, שהיה יותר מדויק, יהודי בארצות הברית, במיאמי, בשם גימפל אורמלנד. היהודי הזה היה יהודי מבוסס, יהודי שניהל בית אבות. ארצות הברית, העסק הזה הוא מאוד מסועף, גם בארץ זה עסק עשיר. בבית אבות יוקרתי ליהודים מבוגרים, דיור מוגן, וברוך השם היה אדם מבוסס, זה לא שייך לו לבד, עסק של כמה משפחות יחד, והוא היה מבוסס, היה בסדר. במשך הזמן התחילו להגיע בחורים מחב"ד למיאמי, סיפרו לו על הרבי, עניין אותו. אז הוא החליט שלשמחת תורה הוא נוסע לניו יורק. הוא לא הכיר את, סליחה, לשבת בראשית הוא נוסע לניו יורק, הוא לא הכיר את הכללים, אבל הוא נוסע לניו יורק. היה שם עם החסידים. בשבת אחרי הצהריים יש את ההתוועדות הגדולה אצל הרבי. מוכרים את המצוות, מנהג ישראל והרבה בתי כנסת, שבשבת בראשית מוכרים את הכיבודים לכל השנה. מי יעלה לשבת חזק, מי יעלה לפתוח את הארון, את הכיבודים של האג בגלילה. שם סיכמו קודם ורק אמרו את הסכומים. הוא שומע שזרוקים סכומים, הוא לא מכיר בדיוק את הכללים. אז הוא אומר, $1,000, אני אתן לבית הכנסת $1,000. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אתה תיתן $5,000, פי חמש. נהיה לו רע. הוא באותה תקופה היה עסוק בבנייה, הוא בנה עוד אגף בבית אבות. כל הכסף שלו עד האגורה האחרונה היה מושקע בבנייה. בקושי למזומן לבוא לפה היה לו. ועכשיו הרבי מפיל עליו הוצאה כזאת של $5,000. הוא גם לא היה חסיד, אז מה, בסך הכל התנדבתי, אז מה, מנצלים אותי? יום ראשון הוא נכנס ליחידות אצל הרבי, הרבי מחייך, אומר לו, אל תדאג, אתה תוכל לתת בכפל כפליים, תהיה רגוע, הכל בסדר. הוא חוזר הביתה מרוצה, הוא אומר לאשתו, בטח עד סוף שנה תהיה איזושהי עסקה גדולה, איזה נס גדול, שיהיה כדאי כל העניין. אבל חולף החורף, וחולף הקיץ, ושום דבר לא קורה. לא עסקה גדולה, לא הכנסה גדולה, לא הוצאה גדולה, סתם שנה יציבה, סטטית, שהוא שרד, נלחם כדי לגמור אותה ולעבור את הבנייה הגדולה שיש. וזהו, והוא לא מבין על מה הרבי מדבר. מגיע חודש אלול, והלחץ שלו כפול, א', כי הוא לא יודע מה הרבי רצה ממנו, וב', הוא אומר, הוא רצה לנסוע עוד פעם לשמחת תורה. הוא אומר, הרבי יבקש שוב, אני באמת לא יכול לתת. מגיע שבת סליחות, שבוע לפני ראש השנה. ודאי שהוא נתן, הרבי ביקש, ודאי שהוא נתן. אבל הרבי הבטיח שהוא יוכל לתת בכפל כפליים, והוא לא רואה שזה קורה שהוא יוכל לתת בכפל כפליים. מגיע שבת סליחות. שבת סליחות, הוא מקבל טלפון מהנהלה של בית הרפואה שהייתה שמה. הבית אבות עמד על קצה שטח של בית רפואה גדול, שהוא קומפלקס גדול, קמפוס גדול של בית רפואה. הנהלה של בית רפואה רוצה להיפגש איתו. אומרים לו, תראה, אנחנו בתוכניות פיתוח, תוכניות הרחבה, רוצים לבנות עוד בניין, והבניין שאתם בונים מתאים לנו כמו כפפה ליד. אתם בניתם בניין גדול, יוקרתי, מילה אחרונה, סטנדרטים גבוהים, מתאים לנו. אתם יושבים על השטח שלנו, מה אנחנו צריכים ללכת להתרחב במקום אחר? רוצים לקנות ממכם את הבניין. הוא לא רצה למכור את הבניין, זה בניין שהוא השקיע בו את הנשמה, את כל החלומות שלו, מה פתאום שהוא ימכור אותו? אז הוא זרק להם כזה מחיר שהם בכלל לא יוכלו לעמוד בזה. אבל המנהל לא נבהל, ואמר, אני רוצה לחשוב על זה, נביא את זה לדירקטוריון. עוד לפני ראש השנה הוא חזר אליו ואמר לו, ההנהלה שלנו מוכנה להיכנס לעסקה, כדאי לנו כמה שזה יעלה, אתה ביקשת הרבה יותר, אבל זה כדאי לנו בגלל המיקום. בהלם. הוא אומר, אתם מוכנים לכתוב חוזה? אמרו, נכתוב איתכם חוזה. עוד לפני ראש השנה, כתבו איתו חוזה, והדפזיט שהוא קיבל, הדמי קדימה שהוא קיבל, החלק שלו בתוך הדמי קדימה, היה פי 3 או פי 4 מה-$5,000 שהוא נתן לרבי. הרבי אמר לי, שתוכל לתת בכפל כפליים, הדברים התקיימו. הוא חוזר לאשתו הביתה מבסוט, הוא אומר לה, תשמעי, אני כבר מצאתי את התרגיל, איך עושים כסף? אני השנה בשמחת תורה אסע שוב לרבי, אחכה לראות כמה כסף הוא יבקש, ואז אני יודע מראש כמה בכפל כפליים, כמה אני הולך להרוויח בשנה הבאה. הוא נוסע בשמחת תורה לרבי, ליל שמחת תורה מוכרים את הפסוקים, ואתה ראית, מוכרים את הפסוקים, כמה יעלה? זה כבוד גדול, בית הכנסת, 10,000 איש, הרבי היה קורא. הוא התחיל להתחרות, התחרות, אבל הראשון היה ברל וייס, היה באמת עשיר גדול, נדוון גדול, אולי יכול להתחרות בו, זה לא בשביל המושגים שלו, אבל על הפסוק השני הוא קנה, והוא התחכם. הוא לא אמר בכמה הוא קונה, הוא אמר על דעת הרבי. כמה שהרבי יגיד, אני אשאיר לרבי לעשות את החשבון. יום ראשון, אחרי שבת בראשית, הוא נכנס לרבי ליחידות, מחכה כבר לשמוע את הסכום שהרבי יגיד, והרבי אומר לו, ראיתי שקנית את ה... אתה ראית על דעתי, אז מה שאני מבקש ממך זה $126. נפל, הרבי אומר לו, ככה תשמע, אני לא צריך את הכסף שלך. באמת, אני לא אוסף נדבות ולא קבצן, אני לא צריך את הכסף שלך. אני צריך שתצא מהמיצרים שלך, שתצא מההגבלות שלך. בשנה שעברה בשביל לצאת מההגבלות זה היה $5,000. השנה כמה שתיתן לא תרגיש, כי זה כבר ייכנס לך מהמס, אתה כבר תפיל את זה על המס. תן $126 לשם שמיים, זה תהיה היציאה מהמיצרים שלך. מה ש... טוב, זה, אם הייתי יודע, הייתי רבי. בשביל זה אני פה, אבל אני לא רבי. אבל על כל פנים, 26 זה שבע ויה, זה מה שאני יודע. יותר מזה אני לא יודע. על כל פנים, מה שהרבי בעצם רוצה לומר לו זה נקודה כבירה. וזאת הנקודה ועליה היהודי נבחן. יהודי זה לא מי שעושה מה שצריך. יהודי זה מי שיוצא מהמיצרים שלו. יהודי זה מי שעושה דברים שהם מעל הטבע שלו. שעושה דברים שהם לא רגילים. שהוא כל יום מחדש שובר את ההרגלים, שובר את העקרונות, ועושה דברים שהם מעבר. וזה חידוש עצום. כי אנחנו, בשבילנו, מה זה היהדות? וזה הולך ונהיה ככה יותר מיום ליום. היהדות זה טבלת משימות. יש לי, אני בגיל מסוים החלטתי כמה דקות ביום אני נותן לקדוש ברוך הוא, ואין הפתעות יותר. שחרית וי, מנחה וי, ערבית וי, שיעור פעמיים בשבוע וי, עודף יומי כל יום, וזה נגמר הסיפור. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני בשבילכם שברתי את כל הכללים. שברתי את העקרונות, עשיתי דברים בלתי רגילים. ומה שנדרש מיהודי זה להגביה לעצמו את הרף. יהודי זה מי שכל הזמן מתקדם. כל הזמן עושה דברים שלא באים לו בטבעיות. כל הזמן מרים לעצמו את הדרישות ומראה שהמיצרים הם לא מיצרים. שהדברים האלה שאתמול הוא חשב שהם מופרכים, מתברר שעם קצת מאמץ אפשר לעשות אותם. אני אכניס את זה בתוך המילים של הרבי, אומר הרבי, זה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא. אם היה אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, מה זה בראתי שמיים וארץ? בראתי שמיים וארץ פירושו. בראתי מלכתחילה עולם מתוקן. נו, בסדר, אתה בראת, אנחנו לא יכולים לברוא. מה שהוא אומר לנו זה חידוש הרבה יותר גדול. לא רק שבראתי עולם מתוקן, לקחתי עולם קיים עם עקרונות, וגרמתי לעולם הזה לצאת מהכללים שלו. לצאת מהעקרונות, לעשות דברים שהם בלתי טבעיים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהשמש זורחת. הלך במצרים 3 ימים, השמש לא זרחה. הוא ברא עולם שבו מים ואש לא יכולים להלך יחדיו. הלך במצרים ושבר את כל הכללים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני שברתי את העולם בשבילכם. מה אתם שוברים בשבילי? מה אתה עושה משהו שהוא בלתי רגיל? משהו שהוא מעבר לרגילות שלך, מעבר לעקרונות שלך, מעבר לדברים שהתרגלת. כי יהודי זה לא למלא משימות. יהודי זה לתת את המקסימום. יהדות זה קשר, יהדות זה עבדות. מה זה עבודת השם? עבודה זה דבר שיש בו עמל, שיש בו יגיעה. אם זה הכל קל, אז איפה העבודה? העבודה היא דווקא ברגע שאתה צריך קצת לשבור את הרף, קצת להרים לעצמך את הרף, אז מתחיל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. היהדות יושבת אשר הוצאתיך מארץ מצרים, על הרעיון הזה שכמה אתה שובר את עצמך, כמה אתה עושה דבר שהוא בלתי רגיל. אני רוצה להביא לזה דוגמה, עוד נביא לזה הרבה דוגמאות, אבל להביא לזה דוגמה מאוד מאוד אישית, שבשבילי יקרה שבעיקרות, ובזכות הדוגמה הזאת אני עומד כאן היום. אני לפני שבועיים הוצאתי ספר, סיפרתי עליו, על חינוך, ואולי את כל הספר כתבתי בשביל הפרק השביעי. לפרק השביעי קראתי הגבהת הרף. להגביה את הרף. כי הרבה הורים היום, המילה הכי נפוצה היום בעולם, הכי מטומטמת שקיימת, זה לזרום. תן לילד לזרום. לא דורשים כבר מילדים להתאמץ היום. זה קשה לו, אז זה לא בשבילו. לא, זה קשה לך עם המורה הזאת, אז נחכה לשנה הבאה. קשה לך עם הלימודים האלה, תוותר עליהם. אל תלחיץ את עצמך. המושג הזה שהכל לזרום, הכל בקלות. אין דבר יותר הפוך מהיהדות, מהרעיון הזה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, להפך. תרגיל את הילד להציב לעצמו יעדים. תרגיל הילד קצת להתרומם מעל לעצמו, לנצח את עצמו, שידע שהוא יכול לעשות דברים שבהשקפה ראשונה קשים לו. ואיך הגעתי לזה? אז את הפרק אני מתחיל עם סיפור, סיפור אישי, שבזכות הסיפור הזה אני עומד כאן היום. אני לפני 24 שנים, בדיוק בימים האלה ממש, חוויתי, הייתי, למדתי בישיבה בלוד, איפה שהילדים שלי לומדים, בישיבה של שפיצים, ישיבה קשה, עם חבר'ה, אז בוודאי, זו הייתה ישיבה יחידה בחב"ד כמעט, חבר'ה הכי טובים שיש, הכי מוכשרים, משפחות הכי טובות, לחץ היום של מבחנים ושל קצב ושל הספק, ונפלתי בין הכיסאות. לא יודע, לא הסתדרתי ולא עמדתי בלחץ ולא עמדתי במבחנים, ומיום ליום דאחתי ודאחתי ודאחתי, וזה הגיע כבר לקראת פסח לשלב שלא ידעתי אם יחזירו אותי אחרי פסח לישיבה. ממש, לא הייתי בעניינים לגמרי. כנראה זכות אבות עמדה לי והחזירו אותי לישיבה אחרי פסח, למרות שלא הייתי ראוי לחזור. בראש חודש באייר אחרי פסח קורא לי הרב שלי, שבאמת שקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ובריאות טובה, קורא לי ואומר לי, שניאור, אני רוצה שתיקח על עצמך פרויקט, שעד סוף השנה תיבחן את כל המסכת בעל פה. הייתה מסכת פסחים, 120 דף. אני מתבייש לומר, בטח במצלמה, כל מה שידעתי על המסכת זה את השם שלה. כי היינו פשוט רואים כשמוציאים את המסכת מהארון. מעבר לזה לא ידעתי עליה הרבה. אני רוצה שעד סוף השנה, שלושה חודשים, עד ראש חודש אב, עד שמסתיים הזמן בישיבות, שתיבחן את כל המסכת. והוא מוסיף, הוא אומר לי, אם תעשה את זה, אני אתן לך מלגה, אני אסוף כסף, אתן לך $300 מלגה. אני נבהלתי, מה עושה בחור שהוא פוחד? עודף את היוזמה. אמרתי לו, לא הרב, אני לא רוצה לעשות את זה, לא בא לי, אני לא רוצה לעשות את זה. הסתכל לי בעיניים, אמר לי משפט אחד. הוא אומר לי, שניאור, אתה משקר, אתה כן רוצה לעשות את זה. וזהו. ירדתי למטה לאחת הכיתות, יצאתי ממנה בהי באב, ערב אחד לפני סוף השנה, ונבחנתי את כל המסכת אצל ראש הישיבה. ובזכות היהודי הזה אני עומד כאן היום. למה? כי היה לו את השכל להגיד לי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. החיים זה לא רק מה שזורם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בשבילכם שברתי מחיצות. עשיתי דברים בלתי רגילים. אני רוצה שגם בשבילי תעשו דברים שהם בלתי רגילים. זאת אומרת שכל יום תתקדמו. גם אם הגיע שלב שיש לך כבר את השיעור שלך, יש לך כבר את התפילה שלך, אוקיי, זה כבר לא עבודה, זה כבר בא לך בקלות. איפה עבודת השם? עבודת השם זה לעשות משהו שהוא עוד לא בא לך בקלות. להוסיף אותו, להוסיף את המאמץ הזה. זאת יציאת מצרים. על לעשות את הדבר שהוא בלתי רגיל, לפרוץ את המיצר, זה היציאת מצרים שיהודי חייב לחוות אותה כל יום מחדש. זאת הדרישה מאיתנו. איך נעשה את זה? אז אני רוצה לומר נקודה, לפחות אותי היא מרגשת, אולי מישהו אחר לא יתרגש. אותי היא מרגשת, כיהודי שמשפחה מרוסיה, ואני לא היהודי היחיד ממשפחה מרוסיה. אז שבוע שעבר עברתי איזה אירוע שזה היה הרגע שהחלטתי למסור את השיעור הזה, התוכנית שלי הייתה אחרת. האמת היא שהמסר של יציאת מצרים הוא יותר עמוק. הקדוש ברוך הוא לא רק אומר, אני שברתי מיצרים, אתם תשברו מיצרים. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תדעו שאין לכם מיצרים. שהמיצרים הם דמיוניים. המיצרים הם בראש שלכם. כשהוא שבר את פרעה, הוא לא שבר את פרעה. הוא שבר כל מיצר שיהודי יתמודד איתו במהלך הדורות. הוא שבר כל פרעה שיהיה ליהודי. בכל מצב שיהודי נמצא, יהודי יכול להתגבר. ואני חיפשתי את הדוגמה הכי גדולה, בשבוע שעבר ראינו אותה. כרגיל, ערב בחירות, הכל פוליטיקה, לא עוצרים לחשוב. אם זה היה יומים נורמליים, ולא הייתה כזאת הסתה נגד ראש הממשלה, היו עוצרים רגע להבין איזה דבר מטורף קרה פה בסוף השבוע שעבר. המבוגרים פה יודעים שרוסיה הייתה המדינה שחימשה את צבאות ערב. מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, אתם זוכרים, אני לא נולדתי. מי החזיק את הערבים עד רגע הפסקת האש? עד שהיו צריכים להעלות נשק גרעיני על הטילים. מי החזיק אותם? ברית המועצות לא הניחה. עד שהיו מוכנים שיהיה פה הסוף, חורבן הבית השלישי שיהיה. הם החזיקו אותם כל השנים. בשבוע שעבר חוזר ראש הממשלה עם נעליים של החייל אישי מקום דמו, שחיילים רוסים חפרו באדמה במחנה פליטים להוציא אותם. אפשר בכלל להבין את זה? האנשים, למה פוטין עושה את זה? מה הוא חייב לנו? האנשים האלה שאתמול, היום גם משלמים לאיראן ומשלמים לסוריה, ועדיין הם עשו את המחווה הזאת לחפור במחנה פליטים סורי, ולהחזיר לנו את החייל השבוע, את הגופה שלו. זה דבר שהוא לא נורמלי. זה הפשט יציאת מצרים. יציאת מצרים אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, שברתי כל מיצר שעומד בפני יהודי כל הדורות. יהודי לא יכול לטעון, זה גדול עליי. אני לא מסתדר עם ההורים שלי, לא מסתדר עם בן הזוג שלי, לא מסתדר עם הילדים שלי, אין דבר כזה. הגעת לפה, זה היעד שלך, זאת המשימה שלך, לך שבור את הראש, איך להסתדר. אבל ההנחת יסוד צריכה להיות, הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי אשר הוצאתיך, אגב המפרשים מדברים, בקדושת לוי ראיתי ישראל, בלי פסח ברדיצ'וב, שהדיבר הזה נאמר בלשון יחיד, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא הוציא את כל העם יחד, למען תזכרו, אבל בדיבר הזה הוא מדבר באופן פרטי. כי הוא אומר לכל יהודי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכל אחד במיצר שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא אומר, אין מיצר שיכול להפריע ליהודי לקיים את מה שמוטל עליו. זה קשה? לשבור את הראש? אני גם שברתי את הראש בשביל להוציא אתכם ממצרים. גרמתי לאש ללכת עם מים יחד, זה לא הלך בקלות. קראתי את הים, עשיתי חושך שלושה ימים, גרמתי לים להפוך לדם, הפך את כל מיצר, את כל כללי הטבע הוא הפך בשבילנו. מה אנחנו מוכנים להפוך בשבילו? הרעיון של יציאת מצרים, אם כן, זה שני דברים. א', המיצרים שלך הם דמיוניים, וזה לא רק זכות, זאת חובה. עכשיו לך תעשה עם זה משהו. עכשיו לך אתה ותפרוץ את המיצר, תעשה משהו בלתי רגיל. אתה רגיל לשיעור אחד, תעלה לשני שיעורים. נקרא פה מכתב של הרבי, ולזה רציתי להגיע שהוא ממצא את זה בשורה אחת. לך דווקא לסוף. הוא אומר, יציאת מצרים, הפירוש הוא שמחר לא יכול להיות כמו היום. יהודי שאצלו היום, אתם יודעים, יש כאלה יהודים, זה לא יהודים שמגיעים לשיעור תורה בדרך כלל, אצלם יהודים שהם לא מתקדמים. לא מתקדמים ברוחניות, הם לא מתקדמים. בכסף הם כל הזמן רוצים להתקדם. בית יותר גדול, רכב יותר גדול, הכנסה יותר גדולה. ברוחניות הם לא מתקדמים. יש להם את הדקות שהם נתנו לקדוש ברוך הוא, והם לא מתכוונים לקנות עוד דקות. לא מתכוונים לתת עוד משהו. אומר הרבי, זה להיות במצרים. אצל יהודי, שהיום הוא כמו מחר, ומחר הוא כמו מחרתיים, ושנה הבאה יהיה כמו השנה, זה מצרים. ויציאת מצרים, זה הידיעה שמחר צריך להיות יותר מהיום, ומחרתיים יותר מהיום, שכל הזמן צריך, אוקיי, זה כבר בא לי בקלות, איפה עבודת השם? עכשיו צריך להתחיל עבודה חדשה, בדבר שעוד לא בא לך בקלות. אני אתחיל דווקא בוא נלך לפי הסדר, מובא מספר 3. כותב הרבי, זה המכתב שעליו סיפרתי בהתחלה, כשהציעו לי את אותה שליחות, שהרבי אומר, מה זה הוצאתיך מארץ מצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק בראתי יצירות חדשות, שברתי יצירות קיימות. לא רק בראתי אנשים חדשים, זיעזעתי עולמות קיימים, זיעזעתי עולמות שיש להם כללים, גרמתי לאש ללכת יחד עם המים. זה אומר לך, תזיז גם אתה משהו, תעשה גם אתה משהו בלתי רגיל. איגרות קודש מתורגמות ללשון הקודש, חלק א' עמוד 30, על שאלת האבן עזרא עונה החסידות, הבריאה נועדה לעשות מהעין יש, ואילו יציאת מצרים עשתה דבר עוד יותר נעלה. אותות ומופתים שעניינם הוצאת היש, הוצאת היש מהגבולות של יש. זאת אומרת, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא יצירות חדשות. ביציאת מצרים הוא שינה יצירות קיימות, וזה לפעמים נס יותר גדול. אתה יודע, יש אנשים שיודעים ליצור תוכנה, ליצור תוכנה חדשה. אבל לקחת תוכנה מוגדרת ולהפוך אותה למשהו אחר, זה נס יותר גדול. ליצור תוכנה חדשה זה עניין אחד. לבנות מחדש בניין זה דבר אחד. אבל לקחת בניין קיים ולהפוך אותו לבניין אחר, לפעמים זה יותר קשה, הם כבר אומרים, עזוב, אל תקן, תבנה חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם בראתי דבר חדש. אבל לא זה מה שאני רוצה ממכם, אתם לא יכולים לברוא דבר חדש. בבריאת העולם, ביציאת מצרים עשיתי דבר עוד יותר גדול. שיניתי מצבים קיימים. לקחתי אנשים שיש להם עקרונות, ויש להם גבולות, ויש להם אידאות, ושברתי אותם. גרמתי להם לחשוב אחרת. זאת יציאת מצרים. קח את עצמך איך שאתה, ותיצור איזה פריצה, תיצור איזשהו שינוי. הנמשל בעבודת האדם, ללכת בדרך ישרה לכתחילה, זהו דבר יחסית קל. אבל לשנות עקרונות ולצאת מגבולים שהתרגל לחיות בהם, זו יציאת מצרים שהיא קשה הרבה יותר. אומר המהר"ל מפראג, אמרנו, א', יציאת מצרים זה הדרישה, התביעה לשנות. אבל מי אמר שאני יכול? אומר המהר"ל מפראג, דע לך שיציאת מצרים הפכה אותנו לבני חורין בעצם. יציאת מצרים אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רק פרץ את המיצר הראשון, הוא פרץ כל מיצר באשר הוא. כל התמודדות שתהיה ליהודי במהלך כל הדורות, הקדוש ברוך הוא כבר פרץ אותה עם אותה יציאת מצרים. נקרא את המהר"ל גבורות השם פרק סמך א', יש מקשים, מה הועילה לנו היציאה? והרי אנו משועבדים בשער מלכויות. מה אתה חוגג יציאת מצרים? בכל רגע יכולה להיות הפרעה אחרת. מה אתה חוגג יציאת מצרים? דברי הוויים. אומר המהר"ל מפראג, זאת שטות. כי לעולם לא נחזור להיות משועבדים. מה שיציאת מצרים גרמה, שיהודי הוא משוחרר בעצם טבעו. שום דבר לא יכול לכפות אותו, שום דבר לא יכול להכריח אותו. כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם, עד שיהיו רואים בעצמם להיות בני חורין מצד עצם מעלתם. ולוקח את זה הרבי, אני מדלג, אגרות קודש חלק חף למקום מאוד מעשי, מספר הרבי סיפור. כבוד קדושת, הוא מספר שחמיב, האדמו"ר הקודם, היה תקופה שהוא עסק במסחר. לפני שהוא נעשה רבי, בחיי חיותו של אביו, שאביו היה רבי, אז הוא עסק במסחר. היו כמה מאדמו"רי חב"ד שלפני הנשיאות עסקו במסחר. לא כמה, אבל היה יותר מאדמו"ר אחד שעסקו במסחר. הוא סיפר שכשהוא התחיל לעסוק במסחר, הוא בא לאבא שלו לבקש ברכה. אבל הברכה לא הייתה שהוא יצליח בעסק, אלא נס יותר גדול מלהצליח בעסק. הוא אמר, שלא יהיה לי בלבטישה הנוכס. כאילו שלא יהיה לי תפיסות דעות של בלבוס, של בלבית. מה הכוונה? הוא אמר שאדם, באיזה שלב אדם נהיה בלבית, מתי אדם מתחיל להזדקן? כשהוא מפסיק לרצות לשנות. מתי אדם הוא צעיר? כשהוא רוצה לבעוט בכל העולם. צעירים? הנה, אנחנו רואים מהם למי הם רוצים להצביע, לכל מיני, לא יודע מה. אנשים רוצים לשנות, להפוך דברים, להפוך את כל מה שיש פה במדינה. זה מעשי? לא. אבל בשביל זה הוא צעיר. הוא מופרע. מתי אדם יזדקן? כשהוא מתחיל להוריד את הראש בפני החוקים. כשהוא מתחיל להגיד, אוקיי, תשמע, ראיתי פעם משפט של קיינס, היה מגדולי הכלכלנים, שהוא אמר פעם שככל שאדם מתבגר, הוא מתעניין פחות בבנייה ויותר ביציבות. כשהוא צעיר, הוא רוצה לבנות, רוצה לשנות, הוא מוכן להחליף עבודות. כשהוא מתבגר, מה הוא רוצה? יציבות וכסף. אל תבלבל לי במוח. תן לי משכורת ותן לי יציבות, יותר מזה הוא לא רוצה. האדמו"ר הקודם ביקש מחמיו שהוא לא יהיה אדם כזה. שהוא לא יהפוך לאדם כשהוא נכנס לעסק, שבענייני הרוחניות זה כבר נהיה עזוב. אני הולך לבית כנסת, יש לי שבת, אל תוסיף לי דברים. המחשבה הזאת של אל תוסיף לי, אני מפסיק להתקדם ברוחניות, זה ההפך מיציאת מצרים. זה להיות כלוא במצרים. לצאת ממצרים, זה התחושה שאני צעיר, שתמיד אני יכול להתקדם, תמיד אני יכול לעבוד על עצמי, תמיד אני יכול לעשות יותר. כבוד קדושת מורי וחמי סיפר, שבעת התחילו לעסוק במסחר, ביקש מכבוד קדושת אביו שלא יהיו לו דפוסי חשיבה של בעל הבית. הכוונה היא כאלו שהם שומרי תורה ומצוות במילואם, אבל כל משך חייהם הוא כמו האתמול, והמחר כהיום, ולא עוד, אלא ששאיפה לשינוי היא עניין משוגע בעיניהם. אדם מגיע לפעמים לגיל, כשאתה מתחיל לדבר איתו על שינוי, הוא מסתכל לך כמו משוגע. מה גיל? אתה רואה את הקורסה הזאת, כמו שאותה אי אפשר להזיז, גם אותי אפשר להזיז. מה זה? מה הרבי? זה להיות כלוא במצרים. ששאיפה לשינוי היא עניין משוגע בעיניהם, מחוץ למסגרת השכל הבריא. וכמה מהירים דברי רבינו הזקן בספר התניא שלו, שבלשון המשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוסיף רבינו המילים, ובכל יום ויום, יציאת מצרים זה דבר מתחדש. אוקיי, לפי היסוד הזה, הרבי במשך הזמן מצאתי שני סיפורים מהתלמוד, שניהם מוכרים, כולם מכירים את שניהם, תמויים מאוד, מפורסמים מאוד, שאת שניהם הרבי בייר באותה דרך. הסיפור הראשון הוא סיפור משונה, כולם מכירים אותו. גמרא מסכת ברכות דף כ"ח, מספרת הגמרא על רגע הפטירה או הרגע שלפני הפטירה של גדול הגדולים רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מספיק רק להתבונן בשם שלו. לכולם אנחנו קוראים רבי. רבן יוחנן בן זכאי הוא היחיד שאינו ממשפחת הנשיאים ונקרא רבן. בדרך כלל רק רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, אלה ממשפחת הלל, ממשפחת דוד המלך, רק הם נקראים רבן. האחרים הם רבי. אפילו רבי עקיבא, אפילו רבי מאיר, כל הגדולים הם רבי. רבן יוחנן בן זכאי הוא היחיד שאינו ממשפחת הנשיאים ונקרא רבן. למה? אנחנו חייבים לו את העברת התורה. הוא היה לו את ה... הגמרא אומרת שזה לא דווקא שכל, אבל ודאי שהיה לו את הסייעתא דשמיא, לבקש מהקדוש ברוך הוא את יבנה וחכמיה, ובזכות זה הוא זכה להמשיך את התורה שעל פה אחרי החורבן. אז אנחנו עד היום מתייחסים אליו בהערצה. מספרת הגמרא שרגע לפני שהוא נפטר, הוא פורץ בבכי. פשוט בבכי סוער מתייפח. התלמידים שואלים אותו, רבי, מה אתה בוכה? ממה אתה פוחד? אז הוא אמר, אני הולך לפני בית דין של מעלה. אם הייתי הולך לפני שופט, לפני בית משפט, ודאי שהייתי פוחד. נכון, לא הייתי יודע מה השופט יפסוק. אני הולך לפני בית דין של מעלה, שופט שרואה הכל, בוודאי שאני אפחד, אני יודע מה יפסוק לי. כל מי שקורא את הסיפור הזה מזדעזע. הרי רבן יוחנן בן זכאי לא היה שקרן. הוא לא עשה משחקים על אף אחד. הוא לא ידע מי הוא. אם הוא לא נכנס לגן עדן, בשביל מי נברא הגן עדן? אם רבן יוחנן בן זכאי, הגמרא אומרת על האדם הזה מילים כאלו שלא נאמרו על אף אחד, שהוא לא סך מעולם שיחה בטלה, שהוא לא הלך דלת אמות בלא תורה, שלא הקדים אותו אדם מעולם, לא הקדים אדם לומר לו שלום, היה גם מנש, שיא המנש לחקאי, שיא האנושיות, ושיא התורה, ושיא הדבקות בתורה, ושיא הקדושה, וגם שיא האומץ, ושיא המנהיגות, ובימי חורבן לנהל את כל המלחמה נגד הצדוקים, אדם חזק בכל מובן שהוא. גמרא אומרת, 40 שנה עסק בפרקמטיה, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. רגע אחד הוא לא בזבז בחיים שלו. אז הוא לפני המוות פורץ בבכי ובוכה, ממה אתה פוחד? אם אתה לא תיכנס לגן עדן, מי ייכנס לגן עדן? מה המשחק הזה? זה עניבות של שקר, שפלות של שקר? מה הוא התכוון לומר? פעם ראיתי הסבר שאומר, זה נקרא תורת ארץ ישראל, זה מהתורה שכבר נכתבה פה בארץ, שעל מה הוא בכה? הוא בעצם פחד שהוא היה יכול הרי להציל את ירושלים. אומרת הגמרא, הוא בא לאספסיאנוס וביקש את יבנה. היה יכול לבקש שיוותר על החורבן. הגמרא אומרת, משיב חכמים אחור, יש רגעים שגם מהחכמים מסתלק את החוכמה. שומרים שעל זה הוא בכה. אבל הרבי אמר פעם רעיון כל כך, זה לא הרבי דווקא, זה הרבי האמצעי, בנו של בעל התניא, אמר כל כך מרגש שכל כך קשור לעניין שלנו. לגן עדן, אדם לא נכנס על מעשים טובים. הוא נכנס על דבר אחד שהוא עשה בלתי רגיל. מעבר לטבע שלו, דבר שלא זרם אצלו, שדרש ממנו מאמץ. רבן יוחנן בן זכאי אומר, אני לא יודע אם זכיתי בחיים שלי להיות רגע אחד בעל תשובה. למדתי, כי זה מה שאני יודע לעשות. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אהיה נגר? מה שאני יודע זה ללמוד, זה הקריירה שלי. אז בשביל הקריירה הייתי מוכן למסור את הנפש. על זה עוד לא נכנסים לגן עדן. לגן עדן נכנסים שפעם אחת אתה עושה משהו שהיה בלתי רגיל אצלך. משהו שהוא היה בלתי טבעי, שקמת ואתה צריך לבקש סליחה ממישהו שאתה חושב שלא מגיע לו סליחה. אבל קמת ואמרת, סליחה, שיהיה שלום. הלכת ועשית משהו שהוא בלתי רגיל, ויתרת למישהו. הוספת איזה שיעור, למרות שהאופי שלך הוא לא ללמוד. האופי שלך הוא בעל עסק. אתה לא נהנה מללמוד תורה, אתה לא אדם שמתפלפל בתורה, אתה לא איש מחשבה. אבל לקחת על עצמך שיעור ואתה בא. כשאתה בא ועושה דבר אחד שהוא בלתי רגיל, על זה נכנסים לגן עדן. ורבי יוחנן מזכאי בוכה. הוא אומר, אני לא יודע אם זכיתי, הוא הרי חי 120 שנה. לא יודע אם זכיתי ב-120 שנותיי, פעם אחת לצאת ממצרים. פעם אחת לשבור איזה מיצר, מה? כן? על גבורה, בדיוק, בעקידה, בחן אותו על דבר שהוא בלתי רגיל, תודה על התובנה הזו. מה שרבי יוחנן מזכאי שואל, עשיתי הכל בחיים, אבל איפה שברתי מיצר? איפה עשיתי פעם אחת דבר שהוא בלתי טבעי? הקדוש ברוך הוא שבר את כל הכללים בשביל להוציא אותנו. איפה אני שברתי כללים? זה הסבר, סיפור אחד. סיפור שני, סיפור שהוא עוד יותר מפורסם, זה הסיפור על רבי חנינא בן תרדיון. המרא מספרת על אותם ימים, קצת אחר כך, רבי חנינא בן תרדיון הולך לבקר את רבי יוסי בן קיסמא. אלו הימים הכי קשים בהיסטוריה של עם ישראל, אחרי החורבן השני. זה לא שהחריבו את ירושלים, את ירושלים החריבו יותר מפעם אחת. הרומאים בנו עליה עיר אחרת. הם רצו להשכיח שפעם הייתה ירושלים, ציון שדה תחרש, הרוגי ביתר. לא היה ימים קשים וימים רעים כמו הימים האלה של מרד בר כוכבא, של עשרת הרוגי מלכות קצת קודם. בימים הרעים האלה של עשרת הרוגי מלכות, של גזרות השמד, רבי חנינא בן תרדיון הולך לבקר את הרבי שלו, מספר את הגמרא בעבודה זרה י"ח, את הרבי שלו רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, חנינא בני, אני שומע עליך לשון הרע. אני שומע עליך שאתה מלמד תורה ברבים, והם יהרגו אותך. וזה לא מסוג הדברים שצריכים למסור עליהם את הנפש. הם יהרגו אותך. וכך היה. בסוף תפסו אותו, אנחנו אומרים את זה ביום כיפור, תפסו אותו עם הספר תורה, קרחו אותו בספר תורה, ושרפו אותו עם הספר תורה בפנים. שואל רבי יוסי בן קיסמא, שואל רבי חנינא את הרב שלו, תגיד לי רבי, כשהם ישרפו אותי, כשהם יתפסו אותי, אני אגיע לגן עדן? אני אזכה להיכנס לגן עדן? והרב שלו היה צריך לענות לו, אם לא אתה מי? אבל לא. הרב שלו אומר לו, תספר לי איזה סיפור טוב שעשית בחיים, אני אגיד לך, אתה ראוי להיכנס לגן עדן. חושב רבי חנינא רגע ואומר, רגע, יש לי סיפור. רבי חנינא בן תרדיון היה גם גבאי צדקה. מעבר לכך שהוא היה תלמיד חכם עצום, היה גם גבאי צדקה. מספר, אומר לרבי שלו, אומר רבי, תשמע סיפור. פעם ליל פורים, אני חוזר מהמגילה, יש לילה פנוי, יש מה לעשות? אני עושה סדר בארנקים שלי, בארנק של הצדקה ובארנק הפרטי. פתאום נופל איזה 100 שקל בין שני הארנקים, אני לא יודע לאן הוא שייך, לצדקה או לפרטי. מה הייתי יכול לעשות? אם הייתי שואל רב, מה היה אומר לי? אולי יחלוקו, תעשה חצי חצי, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אומר רבי חנינא, לא זה מה שעשיתי, לקחתי את הכסף בחיוך גדול, באהבה גדולה, שמתי בצדקה, אמרתי לחיי עניי בית ישראל. ככה עשית? אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אתה פתוח, יש לך כרטיס כניסה לגן עדן. שואלים כל המפרשים, לא צריך להיות מפרש, הרמב"ם בפירוש המשניות, לאורך כל הדורות שואלים את זה. איזה סיפור מוזר זה? מה הקריטריון להיכנס לגן עדן? יהודי מוסר נפשו ללמד תורה ברבים. היהודי הזה שרפו אותו כשספר תורה כרוך סביבו ועוד שמו צמר גפן סביב הלב כדי להאט את המוות, להאט את החניקה. והיהודי הזה, הוא אומר לו, תפתח את הפה כדי שתמות יותר מהר, הוא אומר, אני לא אעשה את זה. לא יזרז את המוות של עצמי. זה יהודי של מסירות נפש בכל מובן שהוא. הוא עוד לא נכנס לגן עדן. אבל פעם אחת שמהשקל של צדקה, מהשקל פרטי שמת בצדקה, על זה אתה נכנס לגן עדן. את זה כולנו עושים. מה הולך פה? מה הקריטריונים? זה הרי לא ברור בכלל. יש על השאלה הזאת הרבה הסברים, אבל בלתניה בפרשת תולדות בתורה אור, אומר רעיון מופלא. בדיוק את הרעיון שעליו דיברנו. לגן עדן אדם נכנס כשהוא עושה פעם אחת משהו שלא באופי שלו. משהו שלא בא לו עליו, שלא זורם אצלו כמו שאומרים היום. זה משהו שלא זורם, הוא צריך לשנות רק בשביל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, רבי חנינא בן תרדיון מנהל שיח כזה עם הרבי שלו. הרבי אומר לו, תשמע, אתה מוסר את הנפש של לימוד התורה, אבל על זה עוד לא נכנסים לגן עדן. כי אולי זה האופי שלך ללמוד. אולי פשוט באופי, אתה אוהב ללמוד, טיפוס מרה שחורה, טיפוס מעיין, אז בסדר, זה לא מרגש אותי. שעשית את מה שאתה אוהב, זה לא מרגש אותי. אומר לו רבי חנינא בן תרדיון, רבי, יש לי הוכחה שאני לא באופי למדן, שעשיתי את עצמי כזה. איך אני יודע? כי עובדה שאני מפזר כסף לצדקה. אדם שבאופי הוא למדן, בוא נבדוק את זה, בדרך כלל הטיפוסים הלמדניים, טיפוסי האקדמיה, זה טיפוסים סגורים, מקובצים, לא מתעניינים בהוויות העולם. זה אנשים שלא אוספים הרבה כסף ולא מבזבזים הרבה כסף. חושב שאין להם הרבה טעם בחיים, הם לא חברתיים, הם לא חייכנים, חושב שסגורים בתוך עצמם, אוהבים ללמוד, אוהבים לעיין, אוהבים לחשוב. אומר רבי חנינא בן תרדיון, ברגע שראיתי באיזו הנאה פיזרתי כסף, באיזו הנאה נתתי לעניים, שיהיה להם שיחיו, הבנתי שאני בטבעי טיפוס שאוהב לחיות. טיפוס שאוהב שאני חי ואחרים חיים. אם אני בכל אופן מוסר את נפשי על לימוד התורה, זה אומר שעשיתי את עצמי כזה. זה לא האופי שלי. אני אדם שאוהב לחיות, ואוהב שאנשים חיים, אוהב את הוויות העולם. עובדה שפיזרתי כסף לצדקה בכזה כיף, בכזאת ענה. אם בכל זאת אני מסתגר יומם ולילה בבית המדרש, מתנתק מהעולם, ויושב בתוך ספרים עם אותיות קטנות, זה מראה שאני אדם שעשיתי את עצמי כזה. לא נולדתי כך, עשיתי את עצמי כזה. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם עשית את עצמך כזה, אז מגיע לך גן עדן. אם זה לא לימוד תורה שבא מתוך הקריירה שלך, זה לימוד תורה שבא מתוך החלטה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז על זה מגיעים לגן עדן. נסכם את מה שאמר הרבי, זאת יציאת מצרים. יציאת מצרים זאת האמירה, אני שברתי בשבילכם את הכללים, נראה אתכם שוברים בשבילי את הכללים. אני עשיתי בשבילכם דבר שהוא בלתי רגיל. מה אתם עושים דבר שהוא בלתי רגיל? דבר שהוא לא בא לכם בטבעיות. נקרא, ואני אסכם עם הנקודה האחרונה. אומר הרבי, שאלנו, זה אני כבר עובר למקום, דבר, מקום אחר שהרבי דיבר עליו. שאלנו, היי לחמה ענייה, בשביל מה מתחילים את הקטע הזה? מה המטרה שלו? מתחילים עם קטע כל כך קודר ומעייף ועצף. אומר הרבי, דבר מאוד פשוט. את ליל הסדר אנחנו מתחילים עם תיאום ציפיות. אתה מתחיל כמו בן מלך, מסב על השתית היין ראשונה של קידוש, מסב על הקרית, הכל טוב כמו שאומרים היום, הכל מאושר, והבן מסתכל ואומר, אבא, מה אתה חוגג? מה כל כך טוב לך בחיים? סביב השולחן יושבים עניים, נגאלנו מהגאולה ההיא, אנחנו באלף גלויות אחרות, עוד מעט נדבר על הבן הרשע, אלף דברים לא מושלמים. אז אומרים לו, בן שלי יקר, הלך מעניד יאכלו אבטנה בערד המצרים, תבין, יציאת מצרים זה היה רק תחילת הדרך. יציאת מצרים זה עוד לא הייתה הגאולה השלמה, היא רק מקור ההשראה שלנו. השעת האחה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במצב כזה, הוא רק נתן לנו כיוון, נתן לנו מה לעשות, כמו שאני שברתי את הדרך, גם אתם תשברו את הדרך. ומי אז זה תהליך של 3,000 שנה. כל אחד עושה עוד גאולה קטנה, שובר עוד משהו, בתוכו עוד משהו, בתוכו עוד משהו. השעת האחה, לשנה הבאה בערד ישראל, לשנה הבאה בני חורין, לוקחים את ההשראה מאותה יציאת מצרים, מאותה שבירה של הטבע, שבירה של הכללים, לעבודה של כל אחד מאיתנו, להתקדם, להגיע לאן שצריך. נסכם, אני אקרא את הקטע האחרון מהרבי, אני רק אספר סיפור. חשבתי הרבה איך לסיים את השיעור, אבל סיפור שכבר סיפרתי פה פעם לפני כמה שנים, אולי לפני 3 שנים, אספר אותו עוד פעם, שאספר אותו הרבה פעמים, מאז הסיפור הזה כבר התפרסם, ראיתי שהוא גם הודפס לא מזמן באיזשהו אלון, אבל זה, אני חושב שהנקודה היא מיוחדת במינה. בואו רק נקרא את הקטע האחרון מהרבי בליקוטי שיחות י' ז', הלך מענייה שאלנו למה מתחילים את הסדר עם כזה קטע קודר, כי הילד מבקש תיאום ציפיות, הילד שואל על מה החגיגה אם המצב הוא כזה עדיין לא מושלם, עונים לו, יציאת מצרים היא לא הגאולה, היא ההשראה לגאולה. יציאת מצרים אומרת לך מה אתה צריך לעשות אחרי שזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אחרי שהוא שבר את המיצרים, נראה אותך שובר את המיצרים של עצמך ומביא את עצמך לגאולה. ליקוטי שיחות י' ז' 85, כאשר מתיישבים לשולחן הסדר, הבן אינו מבין מדוע גאולת מצרים לא הייתה נצחית, ועד רבה אחריה החלה גלות קשה שבכל דור קמים בינינו לחלותינו. הוא אינו מבין מדוע לאחר שיצאו במצרים ברכוש גדול, ישנה עניות כזו, עד שאורחים עניים אין להם לקנות צורכי החג, ובהמשך נקרא לבן הרשע שלא רוצה לצאת ממצרים. על כך מתחילים הקטע של הלך מענייה, כי את הלחם הזה אכלו אבותינו במצרים, והם למעשה לא נגלו לגמרי משם, שכן הגאולה רק פתחה את הצינור, ומאז מוטלת עלינו המשימה להתקדם ולהיות בני חורין, השעת האחה לשנה הבאה בערד ישראל. אני אסיים. זה היה בפסח תפשין ד' 44, בברגן בלזן, במחנה הריכוז ברגן בלזן. היה שם יהודי גדול, שיש עליו כמה וכמה סיפורים בשם הרבי מבלוזוב, רבי יהושע שפירא, אחר כך בסוף ימיו הוא הגיע לאמריקה. בערב פסח עלה לו רעיון, הוא ניגש למפקד הנאצי של המחנה, והוא אמר לו, תראה, במקום לתת לנו כל השבוע לחם, זה יעלה לכם הרבה כסף, תן לנו לאפות מצות בערב פסח, כמה שנופה נופה, כמה קילו, וזהו, ויותר לא מבקש מכם לחם כל השבוע. הנאצי עשר גם חישובי עלות תועלת, כדאי לו. מתי אתם רוצים לאפות את המצות? אמר לו, בעוד שבוע, בבוקר אנחנו רוצים לאפות את המצות. נתן להם לבנות איזשהו תנור לבנים קטן, תנור אבנים קטן, והם בהתרגשות גדולה, הרבי לא מאמין שזה קורה לו, בברגן בלזן, בשנה הכי קשה, ב-44, לאפות מצות, כמו בוורשה. הוא לא יודע אם היה לו גרטל או לא היה לו גרטל, אם היה לו מעיל של שבת, כפוטה של שבת או לא היה לו, אבל בוודאי שהוא מתקדש ומתעלה ומתארגן להדליק את האש ולזרוק את הבצק פנימה. פתאום, איך שהוא זורק את הבצק הראשון פנימה, מתפרץ הנאצי הזה, שיקור, מסריח מאלכוהול, עם המגלב ביד שלו. ואיפה אתם נמצאים? בירושלים? בליטה? מה קרה לכם? הרביצתו, שבר לו את העצמות, שבר את האבנים, תוך רגע ריסק הכל, כולם ברחו משם, לא נשאר שום דבר. מגיע ליל הסדר, כולם כל כך מאוכזבים, שבורים, אבל בכל אופן יושבים יחד. מתיישבים לסדר, והרבי מבלוזוב אומר את האגדה בעל פה, מה שהוא זוכר, כשהוא מגיע למוציא מצה, הוא מוציא מהכיס פירור קטן של מצה. עם כל המכות שהוא חטף, את זה הוא הצליח להרים מהרצפה. הוא אומר, יש לי פירור אחד של מצה. עכשיו הוא אומר, בואו נבחר נציג שיזכה לברך על אכילת מצה ולאכול את הכזית, כנראה לא היה שם. אבל לפחות לברך, אתה על אכילת מצה, מי יזכה? אמרו כולם, רבי, אתה מסרת את הנפש בשביל האפייה, בשביל למצוא את זה, אתה חטפת את המכות, אתה צריך לאכול. קמה אישה, קראו לה קושצקי. קמה אישה, הייתה אלמנה כבר, בעלה נהרג באחד המחנות לידו איפה הוא, והיא אומרת, רבי, לא, 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 לא. עם כל הכבוד אליך, יש פה מישהו שהוא יותר חשוב ממך. היא אומרת, יש לי בן, ילד בן 8-9, לא יודע איך הוא היה שם במחנה. היא אומרת, יש לי בן, המצווה של הלילה הזה זה, והגדת לבנך. המצווה של הלילה הזה זה להעביר את המסורת הלאה. אז אני חושבת שהבן של יהודה שצריך לאכול, ולא אתה. ומצא חן בעיניו, הוא אמר, את צודקת, ונתנו לילד, והילד קם על הספסל, ובירך על אכילת מצה ואכל. המלחמה הסתיימה, אחרי המלחמה פונים אליה על אותה קושצקי, יוצאת מהמחנה, היא מתחילה לחפש שידוך, להתחיל את החיים מחדש. יש לה גם ילד קטן, יצחה אבא. מישהו המליץ לה, אמר, יש לי איזשהו גבר בשבילך, מישהו מדע מאוד מרשים, כדאי שתלכו, מי? אתה בואי, תראי, תיפגשו. נכנסים לאיזושהי דירה, היא רואה בשולחן השני, יושב הרבי הזה. אומרת, רבי, במה זכיתי? מה פתאום? מה מצאת בי? אז הוא אומר לה, תראי, אישה שבברגן-בלזן יכולה להגיד, את המצה צריך לאכול הילד שלי, כדי שבעוד 50 שנה יהיו ילדים שיוכלו מצות, זה האישה שאני רוצה לבנות איתה את החיים שלי. אדם שבמקום הזה יכול להאמין שעוד יהיו ילדים ועוד יאכלו מצות ועוד 50 שנה יברכו על אכילת מצה, זה האישה, זה ההשקפה, זה החזון שאיתו אני רוצה שיהיה בשבילי כבוד, וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה להאמין שאין ליהודי מיצר שהוא יותר גדול מהמצב שלו. אין ליהודי מיצר שהוא יותר גדול מהאתגר שהוא צריך לפתור אותו. ובכל מקום, בכל זמן, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח ואת היכולות להתגבר על המיצרים ולצאת מגאולה פרטית, מגלות פרטית לגאולה פרטית ומגלות כללית לגאולה כללית. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שהניסים של פסח יהפכו להיות גאולה אמיתית ופשוטה עוד בשנה הזו. יישר כוח.